הסיפור, ברשותכם. הסיפור מתחיל שם שיעקב קורא ליוסף ואומר לו, אומרים ליוסף, הנה אביך חולה.
זה לא בשביל החב"ד, רק של הפסוקים, כן? הנה אביך חולה. ואז אני ממש מאוד מאוד אקצר, אני מציע לכם לקרוא את השיחות של הרב צבי לפנים, כרגיל הן לא קשות ופה אפילו זה לא ארוך. אז אומר מי אלה? הוא אומר בני אלה אשר נתן אלוקים בזה, והוא אומר ככם נא אליי ואברכם. ואז כולם יודעים שמה יעקב עושה, כתוב סיכל את ידיו, נכון? מה זה סיכל את ידיו? תנסו להסביר לי בלי תנועה. נגיד שאתם מדברים עם מישהו בפלאפון והוא שואל אותך, תגיד לי מה זה סיכל את ידיו. יש סיכל שאתה סיכל את ידיו, עושים ככה. זה נכון. מה? הצליב. מה זה הפועל סיכל? מה? אבל מה זה הפועל סיכל? בלשון שכל. אשריך. אז כיוונת לדעתו של אונקלוס, וזה מה שרשי אומר. והושיט ישראל יד ימיני ושבי על רשת אפרים, והוא זעירה, ויד שמאלי על רשת מנשה, אך כמינון לידוי. אתם שומעים מה אונקלוס אומר?
שחלים,
אלו טיפשים? לא, סמך חף למד זה טיפש, או שחל זה בכסיל, ושכל זה חכם. אז יש הרבה בעברית מה שנקרא שורשים מעורבים, כמו להשריש ולשרש ועוד כמה, אבל אין לנו זמן היום לשיעור בעברית. בסדר, אתה צודק, הערה נכונה. בכלל, אני מקווה לענייננו, קיצור, מה קורה? אז התורה אומרת לנו שהוא עשה את זה בחוכמה. עכשיו ברשותכם, אני לוקח את הסיפור הזה ביחס ליוסף, ואני מנסה לקחת את יוסף, בואו אני אומר לכם ככה, זה, אם היינו חסידים זה היה מאוד פשוט, למרות שלמדנו פה בחסידות, זה מוסכם על כולם. רק אני אומר, כאילו חסידים מרגילים לכל סיפור לראות את ה... מה הוא מבטא, את המופשטות שלו וכו'. אז בואו נתייחס עכשיו ליוסף כהבן, לעומת יעקב שזה האבא. זאת אומרת, דהיינו, מה שנקרא הצעירים מול זקנים, העם מול האבות וכדומה. עכשיו ככה, יוסף הוא עומד מהצד, והוא מסתכל על המציאות ואומר לו, כאילו אתה, סליחה, אתה זקן, אתה לא רואה, אתה לא יודע. לא אמר לו את המילים האלה, כן, אבל בהרגשה, אתה קצת לא יודע מה קורה, נכון? אני רואה את המציאות. והוא לוקח לו את היד, מנסה להזיז אותה, נכון? יוסף הוא מסמן את הצעירים שיודעים הכל, הם רואים טוב את המציאות. ומה התשובה של יעקב? ידעתי בני ידעתי. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים. מה כתוב פה בתשובה הזאת? בסדר, כל אחד מבין את ההתחלה, בסדר, כאילו אל תחשוב שאני זקן כזה טמבל ככה שבגלל שאני לא רואה בעיניים, אז אני לא יודע מה אני עושה. אני יודע טוב מה שאני עושה. יותר מזה, בוא נגיד עכשיו כל השפה שלי, נגיד את זה בצורה מכובדת, יעקב אומר ליוסף, אני רואה גם מה שאתה לא רואה. הבנתם? אתה רואה פה את המציאות, אתה רואה את הידיים. אני רואה מה יהיה מהם. נכון, ידעתי בני, נכון, מנשה אין לי שום דבר נגדו. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ואולם, אחיו הקטון יגדל ממנו, וזה לא יהיה מלגוי. מה רש"י מביא לנו? גם הוא יהיה לעם, טוב, שעתיד זה על מנשה. ואולם, אחיו הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל, וזרעו יהיה מלוא הגויים, כל העולם יתמלא בצאת שמעו ושמעו, כשיעמיד חמה בגבעון וירח בעמק הילון. אתם שומעים? יעקב עונה ליוסף, תראה, מאפרים עומד לצאת יהושע בן נון, שיעשה כזה נס, שכל העולם ידבר עליו. יש הרבה ניסים, נכון? גם זה שאנחנו חיים, כל יום זה נס. אבל יש נס שכאילו, לא יודע מה, איזה מישהו בסין הלך באותו בוקר לעבודה והוא אומר אחר כך לחבר שלו, תשמע, כל יום אנחנו מספיקים 10 שורות, לא יודע מה קרה היום. כבר אנחנו בשורה 12, 13 ועוד לא נגמר היום. ולא היה אז אונליין, כן? יכול להיות שרק אחרי חצי שנה או שנה הגיע להם הסיפור שאיזה יהודי אחד בארץ ישראל שעצר את השמש, שהוא אמר שמש בגבעון דום. כולם מכירים את הפסוק הזה, נכון? ככה זה יפה כזה, ובמלחמה וכו', אבל זה נס. זרעו יהיה מלוא הגויים, זאת אומרת יצא מזרעו של אפרים מישהו שיעשה כזה נס גדול. טוב, אז אם יהיה לנו טיפה זמן אנחנו נדבר על מי זה יהושע, כן, גם כדי להבין את הגדלות המיוחדת. אבל קודם כל בואו נחזור רגע לסיפור, זה קצת מה שהתכוונתי במבט סיכומי. במבט סיכומי אנחנו קודם כל נתבונן, כל הבכורות, אני מדגיש בלי יוצא מן הכלל, כל כלל יש יוצא מן הכלל, פה אין יוצא מן הכלל, כל הבכורות בספר בראשית לא זכו לבכורה, נכון? לא ישמעאל ולא עשיו ולא ראובן ולא גד ולא, רק יוסף יש לו בחינה של בכורה מצד הנחלה. זאת אומרת הוא בכור להם, אז הוא מקבל שני,
וגם בו,
מה?
וגם בתוך יוסף.
כן, לכן אני אומר, זה עכשיו מה שקרה פה איזשהו מבט סיכומי, נכון? זה קצת מה שכוונתי לומר, אם נצליח לעשות את זה בזמן הקצר. עכשיו עוד נקודה, והיא הצד המיוחד שיש ביהושע בן נון. זה גם עוד קשור למה שאנחנו נראה עוד מעט בעזרת השם על גם על העשרה בטבת, תכף על עזרה. אבל תראו איך זה כתוב בספר יהושע, נכון? כתוב שם שבידום השמש וירח המד, הלא היא כתובה על ספר הישר. תראו מה רואים שם המפרשים, נשאיר לכם את זה משיעורי בית. מה זה ספר הישר? ספר בראשית, שהוא ספרם של האבות שנקראו ישרים. טוב, נו, אז אומר הנציב, מה זה? איזה ייחוס גדול, כן? אם אתה אומר על מישהו שהוא צדיק, אתה מתחכם, אני יודע מה זה מעלה. להגיד על מישהו ישר, זה אתה דורש משהו מינימלי. אבל הנציב אומר, זה הקדמה שלו לתורה, שספר בראשית נקרא ספר הישר, כי הם היו ישרים בהליכות עולם. דהיינו, המוסר הבסיסי שאנחנו לומדים מהאבות, וזה מאוד מאוד חשוב, במיוחד שעוד מעט בעזרת השם נגיע כבר לספר שמות וכו', צריך לזכור במשפט אחד, הרב צבי יצא לקח את זה מפרקי אבות והשליך את זה על כל ספר בראשית, דרך ארץ קדמה לתורה, לא במובן של נימוסים והליכות, דהיינו כאילו אתה צריך להתנהג יפה, לא רק להיות תלמיד חכם, דרך ארץ קדמה לתורה, אלא במובן של היסודות של עם ישראל הוטבעו בנו, בו מלשון טבע, שקיבלנו בספר בראשית מהאבות הקדושים, שקודם כל נהיה בני אדם מוסרים. בעזרת השם על גבי זה נזכה לקבל תורה בספר. כן. הישוע זה המוסריות של אברהם אבינו. מוסר לא רק במובן שהוא לא מרמה. זאת אומרת, היינו שבא אליו קונה, אז הוא מודד לו בדיוק במשקל ולא מייפה את הסחורה וכל הדברים האלה. זה פשוט, זה צריך לדרוש מכל יהודי. זה כתוב בחז"ל, כתוב מסילת ישרים, ואתם יודעים שהרב טאו אומר מסילת ישרים זה לא ספר של צדיקים, זה ספר שמיועד לבעלי בית. התכוון לומר שלא נחשוב שרק הצדיקים האלה שככה יוצאי דופן, אבל לא, להתנהג בישרות זה דורשים מכל יהודי. אבל המחשבה הזאת, כמו שראינו המסירות שלו על סדום, הם כאלה רשעים, אתה הולך ונאבק והולך ונלחה ומכניס אורחים, מה שכה כל הזמן לתת מעבר, זה העניין הזה. אז זאת נקודה אחת שהיא כבר חשובה, חשובה במבט סיכומי. עכשיו ברשותכם, כיוון שאני מדלג קצת, אני רוצה לעבור פה לעוד נקודה שאני מדלג עליה לסוף, אחר כך נקבל עוד נקודה חשובה. מה הסוף? שם אנחנו רואים שטוב, יעקב הלך לעולמו, כן, ואז והראו אחרי יוסף, כן, שמה שיקרא בשפתנו, הם חוששים. הם חוששים שיוסף עכשיו ככה מה שנקרא יעשה להם איזשהו עונש. ואז הם באים אליו ואומרים לו, אביך ציווה לפני מותו לאמור. לא מוצא עכשיו את הפסוקים. אבל תקנו אותי אם אני טועה. אז יוסף אומר להם, הנה, צאתי. ויום אמר יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני. אבל אתם חשבתם על ההיראה, אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות אמריו. אז קודם כל יש פה ודאי עבודה מידותית עצומה של יוסף. אנחנו לא מספיק חיים את התמונה, אני לפחות, ולא רוצה להאריך בצד הספרותי, אבל תדעו לכם שזה מה שנקרא, זה מה שנקרא מאוד מאוד להתגבר על מידותיו, כי עכשיו הוא מה שנקרא יכול ככה, שנקרא להיכנס בהם, להתנקם בהם, להקשות עליהם. אז זה כבר דבר חשוב. אבל המילים, התחת אלוקים אני, מה מסתתר מאחורי זה? וכמו שראינו בפרשת ויגש, אבל אל תראו כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. זאת אומרת, יוסף, במשך 22 שנה עד שהוא פוגש את אביו, הוא אומר לעצמו כל הזמן, שמו טוב טוב מה שאני אומר. אני לא הגעתי לפה במקרה. יש את ההסתכלות הנגלית, בדרך הטבע, מריבה, שנאה, אחים, מחירה, אתה יכול, תשאל מישהו, כאילו איך יוסף הגיע למצרים, כל ילד יוכל לענות לך. אבל יוסף חי כל הזמן ברמה אחרת לגמרי. מה אלוקים רוצה בכל הסיפור הזה? הבנתם? הבעיה היא בעיה. שלא תחשבו שבגלל זה הוא עכשיו בשלך, אולי הוא כן התחיל לרקוד שם בבור, אני לא יודע. יכול להיות שכן. אם הוא כזה צדיק, אז יכול להיות שעד כדי כך. אבל הוא אומר, זה לא הכי מכרו אותי. איך אתה אומר דבר כזה? אבל הכי מכרו אותך. כן, הכי מכרו אותי, אבל השם שלח אותי. מה השם רוצה? ולכן הוא אומר להם אחר כך, זה כבר חשבונו של אלוקים. להעניש אתכם, אם מגיע לכם עונש, הקדוש ברוך הוא ימצא את הדרך, זה לא התפקיד שלי. אני רק בן אדם. אני לא יושב פה על איזושהי צומת, רק בשביל שאנשים יגיעו אליי ואני אוכל את זה להפיל וזה להעביר, כאילו איזו הרגשה של מישהו שמחזיק את המפתחות ויש לו הרבה סמכויות. לא הרבה מדברים על הענבה של יוסף, זאת אומרת, זה ענבה ממדרגה ראשונה, אבל זה לא רק ענבה, אמרתי כל כך, זה לא רק מידות, אלא זה גם מה שנקרא הרבה הרבה אמונה. וזה מזכיר לנו את המבט הכולל על כל ספר בראשית. נכון, הזכרנו את אברהם עכשיו על הפעילות הרבה שלו, הזכרנו את יצחק על הנפעלות, אמרנו שנפעלות זה לא בטלנות, זה להתבטל כל כולו לרצון השם, ולכן כשקורה שמתברר לו שהוא טעה בברכה, אז הוא אומר גם ברוך יהיה, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא הוליך אותו בדרך אחרת. הוא לא מנסה להתחכם, לא הולך נגד הקדוש ברוך הוא. ויעקב בכלל מיישם את זה, כי יעקב באמת עובר כאלה טלטולים, רחמנות מהצד האישי וברכה מהצד הכללי. למה? מהצד האישי, באמת, מה הלך לפה, מעורך מעשיו, נופל אל לבן, מרמה אותו בבוקר היא לאב, אחר כך זאת אין לילדים, ודווקא זאת יולדת, וזאת לא יולדת, וזאת ושפחות. אדם תמים, צדיק תמים, באמת, איש תם יושב רואלים, מוצא את עצמו עם ארבע אנשים, עם כל כך הרבה מריבות. באמת, זה מה שחסר לי בחיים. יעקב לא חיפש את זה בכלל. אבל הוא יודע שהקדוש ברוך הוא החליט להעביר דרכו. היסוד של העם, והיסוד הוא ציבורי, וכל ציבור, נכון, עוד לא אמרנו את המשפט הזה, אי אפשר לא להגיד אותו בסוף ספר בראשית, נכון? כל ציבור זה מורכב, וכל דבר מורכב ומסובך. תזכרו את זה טוב, בעזרת השם ילווה אתכם הרבה בחיים. זה לא חוכמה שלי, אני רק תמצאת אותה טיפה וחוזר על זה הרבה פעמים. תדעו לכם שכשיש ויכוחים זה לא בעיה, זה ברכה. הבעיה לפעמים התערובות, זאת אומרת, מה שנקרא, השיגים, שהוויכוח הוא לא טהור, דיינו, מה שנקרא, כבר מניעים אישיים, או שמה שנקרא, אדם מתעקש יותר מדי, וכו'. אתמול שמעתי, כאילו באיזה כמה שניות, לא יודע, בדיוק נכנסתי לאוטו, היה נושם ידידיה מאיר, ברדיו כל חי, הוא אמר שמישהו שלח לו בשם האדמור שלו, האדמור הקודם, מביז'ניץ, שאמר לו שתדע לך לכל אדמור הקדוש ברוך הוא מגלה לו מה הדרך הנכונה שלו בחיים ואיך הוא צריך להדריך את התלמידים שלו. הוא אומר זה כל אדמור, אבל יש אדמורים שחושבים שזה רק שהקדוש ברוך הוא מגלה גם להם, והם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא גילה את זה לעוד אדמורים את הדרך שלהם. הבנתם? זה משפט כזה פשוט, אבל זה דבר מאוד מאוד חכם. יש לך את האמת שלך ותיאבק עליה, אבל הקדוש ברוך הוא יוצר עוד הרבה כוחות בעם ישראל. לכן ענייננו, אז בואו עכשיו אתם תרשו לי שאנחנו טיפה נחוג היום גם מהזמן, אז נשאיר גם לעשרה בטבת. יש פה באמצע הפרשה כמה פסוקים שהם כאילו חסר משהו, למרות שבפשע זה נראה ממש בסדר. והיקרא יעקב אל בניו, זה ממש סיכום. ויאמר יאספו ואגידו לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. נכון? מה אנחנו מבינים בפשט? כאילו אומר להם, עכשיו הולך לגלות להם את הסקופים העתידיים. בסדר, לא, סליחה שהצגתי את זה ככה. כאילו הולך לספר מה יהיה. ואז מה רש"י אומר? ביקש לגלות את הקץ, והסתלקה ממנו שכינה, והתחיל לומר דברים אחרים. נכון? אז מה פתאום? יקבצו בשמעון יעקב, בשמעון ישראל אביכם, ראובן בחורי עתה וכו'. אבל במדרשים, אני אגיד את זה מאוד בקצרה, לא אקרא את זה בפנים, גם לא הבאתי, וגם הרחבה של הדברים יש בשפת אמת, כמה שהוא מקצר, הוא כולו תמציתי. אבל כאן הנקודה שאני אומר עכשיו, שהיא מבוססת בהרחבה, בשיחות הרב ציודה בסדרה א', ואין לי אותה פה, והרעיון הבסיסי מופיע גם בשפת אמת, שדרך אגב, אם כבר הזכרנו אותו, אמנם הוא לא נפטר בשבוע הזה, אבל הדבר תורה האחרון שהוא אמר בחיים שלו זה על פרשת ויחי, ואז כבר הוא היה חולה ונפטר באי שבט, אם אני לא טועה, או קפאי טבת, אני כבר לא זוכר, נבדוק עד אז, מן הראוי להזכיר יום פטירתו של גדול בישראל. בכל אופן, הדבר תורה האחרון שלו זה על פרשת ויחי, והוא מסתיים בשפת אמת תיקון לעד. זה אחת הסיבות שקראו לספר כך. אבל ענייננו, תראו מה זה עכשיו, דבר מאוד עמוק. כתוב בגמרא בפסחים שכשיעקב ביקש לגלות את הקץ, אז נסתלקה ממנו שכינה. לא, אני לא יכול לספר לכם חוויות, כי לא זכיתי לגילוי שכינה. אני לא יודע מה מרגיש מישהו שפתאום לוקחים את זה ממנו, אבל יעקב ידע, הרגיש כאילו במרכאות, סלחו לי על המשל יותר מדי פשוט וזול, לא יודע מה, קפץ הפיוז, נכבה החשמל, נו, אז מה אתה עושה? אתה מתחיל להרים אחד אחד, לראות איפה הקצר, נכון? אז הוא אומר, שמה, כך כתוב בגמרא פסחים, שמה שמץ פסלות יש בכם? אולי אני לא מצליח לגלות את הקץ, כי אולי יש מישהו חס ושלום, יש בו איזה עירורי כפירה או משהו כזה. נענו בניו ואמרו לו, שמעו טוב את הפסוק, כולכם מכירים אותו, רק לא שייכתם אותו לכאן. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. כשם שאין בלבך אחד, אין בלבנו אלא אחד. אמר יעקב, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אחר כך אנחנו מכירים, הפסוק הזה אומר משה רבנו בספר דברים. הגמרא מתלבטת, אם להגיד ברוך שם בתפילה בקול או לא, איך נגיד? הרי משה רבנו לא אמר. איך לא נגיד? יעקב אמר אותו, למרות שזה לא כתוב בתורה. טוב, עשו איזושהי פשרה שבנסתר יש בזה המון, אבל אני לא מבין בזה. לכן אני לא מדבר, וגם יש לי תירוץ יום שאין לי זמן. אבל זה בנסתר, כן, בנסתר יש בזה עומק עצום, שהברוך שם, כבוד מלכותו, הוא מבטא משהו שעוד לא הגיע הזמן להגיד אותו בכל. אבל לענייננו, בואו נחזור לעיקרון. שאומר רב צהל ואותו מחזק ומוד השפת אמת, הוא אמר להם מה יהיה באחרית הימים, אבל לא כמו שהוא חשב בהתחלה, אלא יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. דהיינו, אם תהיו מאוחדים יקבצו, אז תשמעו אל ישראל אביכם. זה בזכות זה, כאילו בזכות השמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, שכשם שאין בלבך אלא אחד, כך הם מליבנו לאחד, זה מה שיהיה באחרית הימים. אבל נגיד את זה בצורה יותר מעשית, כאילו אם זה לא הייתי מספיק ברור, אבל זה לא כתוב שם. בעזרת השם שנזכה שכל יהודי יגיד שמע ישראל, אז גם תהיה הגאולה. הבנתם? זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא רק מה שנקרא שחיכינו, אולי נקבל עכשיו איזשהו תשקיף, כאילו מישהו יגלה לנו, בשנת תש יהיה ככה, בשנת תש ח' יהיה ככה, ובתשע"ב תהיה ככה, ובתשע"ג ככה, נכון? כל הזמן חכים, כולם רצים לאיזה מקובלים שיר... מה?
איזה פסוק?
מה? שמע ישראל? הפסוק הוא בפרק מ"ט, פסוק א', יאספו ואגידו לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ואחר כך יקבצו בשמום ליעקב ושמום לישראל, וכן ראובן בחורי אתה. כאילו בפשטות לא גילה את הקץ. אבל מה שמדגיש שם, בשפת אמת, על פי המדרש, שהוא גילה על הצורה נסתרת, הוא גילה מה יביא את הקץ. לא במובן של תאריכים, ולא במובן של סיפור הדברים, איך זה יקרה, כמו שרמב"ם אומר, ולא נדע, אנחנו מאמינים בביאת המשיח, אבל לא נדע איך שיהיו עד שיהיו. אז כך גם יש בדברים האלה. ואם כבר הזכרנו, אז בואו נסיים את העניין הזה על דרך אבות. יש עוד איזה נקודה מאוד חשובה להפטרה, אבל באמת, נכון, אני חייב לקצר. בתוך הברכות השם נפלאות ביותר, אז כבר יש נקודה אחת שגם רש"י מביא, איש אשר כברכתו ברך אותם, שבסופו של דבר יש בכל אחד את הברכה של כולם, אלא יש אחד שהוא בולט יותר. זאת אומרת, אם נפתלי היה לה שלוחה שיש בו זריזות, אז הוא יש בו איזה דבר מיוחד, שזה התרומה שלו לעם ישראל. שבט לוי ודאי שיש לו תרומה מיוחדת, אבל בכל אחד יש משהו שיש באחרים. זה לא כאילו שאחד, כאילו איזה עמים נפרדים. אבל בתוך הברכה ליוסף, נכון שהוא ממש הגיבור והידיעה של הפרשיות האחרונות, אז נאמר עליו, נכון, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, ברוך השם, נכון, משתמשים בזה הרבה. ותשב ביתן קשתו, ויפוז וזרוע ידיו, מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. טוב, אז כבר היום אונקלוס מכחב, פעם שנייה כבר שאנחנו מזכירים אותו, נשים לב מה הוא אומר. אז מה זה משם רואה אבן ישראל? פסוק קצת קשה, כזה שירי. אבל אונקלוס מתרגם ככה. די בממרי, כאילו בדיבור שלו, בהנהגה שלו, זה אנחנו אומרים על יוסף, זן, ענה, אבהן ובנין זרד ישראל. כן, יוסף באמת זה נכון, נכון. כשיעקב הגיע למצרים עם, עם הבנים שלו, אז יוסף וזן וחלקל אותם. אבל איפה זה כתוב בפסוק? אין לנו ויכוח עם אונקלוס שזה נכון, אבל איך אתה, אונקלוס הוא... אמור להיות, זאת אומרת הוא פירוש, נכון שהוא תמיד מוסיף גם קצת, לא תמיד, הרבה פעמים מוסיף, אבל אתה מחפש, משם רואה אבן ישראל. אבל עכשיו תשמעו מה אומרים המפרשים, גם רש"י אומר את זה, אבן ישראל לשון נוטריקון, אב ובן, אבן ובנין, יעקב ובניו. זאת אומרת ככה, שיעקב ובניו, שאני לא צריך לגשת פה לנוח, למרות שיש לי פה לורד, אני סומך עליכם, נכון? תסתכלו על המילה אבן, תשתמשו באות בית, לשני, כן, לשני הפעמים. אתה קורא אב וקורא בן. לכן, אנחנו אומרים ככה, וזה המילות הסיום שלי לשיעור לפרשת ויחי, שאנחנו רוצים לדעת מה זה אבן, נכון? אבן זה חזק. תתייחס לאב ובן ביחד, זה מה שנותן את החוזק, את הכוח. דהיינו, כל המבט שלנו, אשרינו שיש לנו כאלה אבות, ואנחנו יכולים לומר בצניעות שגם אשרי אבות שיש להם כאלה בנים. לא אני באופן אישי או אתה באופן אישי, אלא באמת עם ישראל, זה ההמשכיות. הזכות שלהם, מה עושה את האבא אבא? זה שיש לו בן. מה עושה את אברהם יצחק ויעקב? אבות האומה, שיש אומה כזאת. עם זו יצרתי לתהילתי ספר, וזה בעזרת השם כבר נדבר. בלי נדר שבוע הבא, להבין את כל התהליך של יציאת מצרים שנהיינו לעם. אבל לענייננו, אנחנו רואים עכשיו את העניין שזכינו, כן, בגעגועים, להתבונן על ספר בראשית, כי ספר היסודות, עברנו מהר על בריאת העולם, תיבת נוח, דור הפלגה, כך 2000 שנה, ככה בראשית נוח, ואחר כך עוד 100 שנה על אברהם, שתי פרשות, ואחר כך על זה, עד שאנחנו מגיעים להגעה למצרים, עם כל הסיבוכים שעם ישראל עבר, אבל אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, יוצר עם בתוך כל הסיבוכים האלה. עד כאן פרשת ויחי. עכשיו ברשותכם, אנחנו נעבור לעניין של שרה בטבת. יש פה צילום, לא כל השיחה בשלמות, אבל כמעט כל השיחה, מקווה שגם נספיק אותה, ובטח ראיתם היום בתוך כל המהלך של סליחות, מה שכבר אמרנו, צריכים ללמוד את זה אתמול, אבל עוד לא מאוחר, לפחות עכשיו, שנזכור ונחשוב את הדבר הזה, מופיע בפוסקים, זה מופיע לכם גם בהערה למטה, כן, בחלק מהצילום, בהערה 7, שיש חסידים, אנשי מעשה, שהיו צמים בחטא, תת' ויוד בטבת. עכשיו, למה? בחטא, אז... מה?
תורגמה התורה?
כן. בחטא תורגמה התורה ליוונית, תכף נראה, אז מה כל כך נורא? ויש כאלה שאומרים שבתת נפטר עזרא הסופר, ויש כאלה שאומרים שהוא נפטר ביוד. אבל, כדי לתת לו מקום חשוב, אז הקדימו לצום במיוחד עליו, כי ביוד בטבת כבר צמים, על מה שאנחנו יודעים, שזו הסיבה העיקרית גם, שתוקנה, זה בגלל תחילת המצור על ירושלים. אז אם כן, סדר הדברים בסייעתא דשמיא הוא כדלקמן, שמתחילים עם המצור, אחר כך נסביר למה, היה, למה ראוי שנעשה צום על עזרא הסופר, ואחר כך בעניין הזה של תרגום התורה ליוונית, מה כל כך חמור, ובעזרת השם, על פי הרב ציודה, נמצא גם את המכנה המשותף. אז ברשותכם, בואו אנחנו נקרא את הדברים בפנים. הדברים הם... יפים ונפלאים בפשטותם, אני מדגיש, זה אחד הדברים היפים של הרב ציודה, שכמה שהיה מלא וגדוש וידע לשאול את זה גם צורה של שאלות, אבל הוא כך שנקרא העביר אלינו את הזרימה הנפשית של הלב שלו, מה הוא מרגיש ביום כזה. טוב, אז החלק הראשון, דווקא בגלל שהוא מפורסם, הוא פחות מדבר עליו. ביום זה יש שלושה דברים עיקריים. הראשון הוא תחילת המצור של הגויים על ירושלים. צום עשרה בטבת מופיע בדברי הנביאים יחד עם תשעה באב. זכריה, שהיה נביא בזמן בית שני, מזכיר את צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. חז"ל מבארים שצום החודש החמישי הוא תשעה באב, וצום חודש העשירי הוא עשרה בטבת. יום בו שמח מלך בבל על ירושלים, כפי שכותב יחזקאל הנביא: ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל לירושלים בעצם היום הזה. כוח הרשעה שמח ונשען על ירושלים עיר הקודש. אמנם, לא מיד הצליח והדבר נמשך שלוש שנים. על כל פנים, יום זה הוא התחלת של כל הצרות של ירושלים. די בזה לקבוע יום צום על התחלת הפורענות של 17 בתמוז ותשעה באב. כן, אז ככה. תראו, כמה הערות קטנטנות. האמת היא שאני חצוי בתוכי, לא יודע בדיוק מה זה אומר ההערות האלה, אבל מרגיש צורך לומר אותה, כי יכול להיות שזה יפנים אצלנו משהו, כי תכף תבינו גם למה אני מתלבט אם לומר, לא בגלל שזה דבר על העבר, כאילו מה אתה יעזור לשפוט, זה כבר היה, אני גם לא הולך לשפוט אותם, זה לא תפקיד שלי. אבל אני רק רוצה לומר, תראו, שלוש שנים זה הרבה זמן, נכון? לא צריך אותי שיגיד את זה. כשאתה מדבר על היסטוריה, לפעמים לא מזכירים, אבל אדם, כשקורה לו משהו, סתם, זה לא רק שלוש שנים של צבא, כן, שאתה יכול להספיק הרבה. סתם. והמצור התחיל, זה רמז, נכון? הם צריכים לחזור בתשובה. לא כאילו יום אחד, הקדוש ברוך הוא נפל אליהם, נשברו החומות, נחרב את המקדש. הקדוש ברוך הוא מתחשב בנו. החוכמה הגדולה, זה בעצם הדבר הקשה. שבגלל זה גם אני מתלבט, כשקורה משהו, אני כמעט בטוח שמני הייתי שם, הייתי אומר לו, תשמע, לא נורא, יעבור, נכון? יהודים הרי הם אופטימיים. רק כשמגיע הסוף, אומרים, זה התחיל, אבל אז קורה מאוחר. הבנתם מה אני מנסה לומר? כולנו חכמים אחרי מעשה. עשיית הדשמיים שצריכה להיות, כשמתחיל איזשהו תהליך, באמת לבחון אותו בצורה עמוקה, להבין, תשמע, זה עכשיו, זה איתות, שנחזור בתשובה, שנשנה את מעשינו. כי זה רק התחלה. אם לא נתקן את מעשינו היום, יהיה יותר חמור. אז בעבר אנחנו חכמים גדולים אחרי מעשה, אנחנו יודעים מה קרה. התחיל המצור, כאילו זה רק, אבל זה בכלל לא רק, זה כבר התחלת החורבה. ולכן מן הראוי לצום, מן הראוי להדגיש, כן, זה לא רק תשעה באב שאז אנחנו צמים לילה ויום ויושבים על הרצפה וכדומה, זה הכל כבר מתחיל מהיום הזה. טוב, אבל אמרנו זה החלק המפורסם יותר. עדיין זה לא אומר שיצאנו ידי חובה ושאנחנו מפנימים את כל העניין, אבל בואו נעבור הלאה. הצד החידושי יותר זה פה ההתבוננות על עזרא הסופר. העניין השני של עשרה בטבת הוא יורצייט של עזרא הסופר, כפי שמוזכר בשולחן ערוך, שגם מפני סיבה זו יש לנו עניין לזכור את עשרה בטבת. יש הלכה שאדם צריך להתענות ביום שמת בו אביו. לא פחות מזה יש ערך מיוחד להתענות ביום שמת בו רבו. על פי דברי חז"ל, שעבדת אביו ועבדת רבו של רבו קודמת, שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלימדו חוכמה מביאו לחיי העולם הבא. עזרא הסופר הוא הרבי המובהק שלנו, הרבי של כל כנסת ישראל. חז"ל אומרים ראוי היה, שימו לב איזה משפט חזק יש פה, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה, והוא מעין שני למשה רבנו, רבי של כל כלל ישראל. משה רבנו תחילת הסידור של בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. כמה דורות לאחר משה קם עזרא הסופר והמשיך. הוא תיקן כמה תקנות שאינן תקנות פרטיות אלא קביעות יסודיות לביסוס התורה בישראל. הוא עדיין השתייך לדרגת הנביאים, כי דברי חז"ל מלאכי זה עזרא, והוא מהווה מעבר בין דברי תורה ודברי הנביאים לדברי סופרים. עזרא הסופר המבין בתורת האלוקים, התחלת הכנסת הגדולה, הוא המעבר מתורה שבכתב לתורה שבעל פה, הוא הממשיך את ביסוס התורה בישראל. טוב, תראו, ברשותכם אני רוצה להוסיף פה כמה משפטים, כי זה כתוב פה בתמציתיות, אבל עוד לפני שאני מסביר, אני אומר משהו כאילו להוציא טעות שאני חייתי בה הרבה שנים, אני חושש שגם אתם. בואו נאמר, לא עושה לכם מבחן עכשיו, אבל גם מי שיודע קצת היסטוריה וזוכר שהיה מה שנקרא שיבת ציון, ונכון, בית שני ועזרא ונחמיה, כן, זה הולך ביחד בשורה אחת, זה נכנס לנו לראש. אבל מה אנחנו מדמיינים? איזה איש ככה, כאילו מחלקת העלייה של הסוכנות. ולא אומר זה בזלזול, זה דבר חשוב. כאילו הכרנו אותו בצד ההיסטורי כאדם ציוני גדול. דווקא כאילו יותר מנהיג מעשי, שדאג לעלייה, הקהיל קהילות והוביל אותם לארץ ישראל. דווקא הצד הרוחני פחות ידוע לנו. ולכן חשוב עכשיו שנתבונן על הדברים האלה. מדובר פה בתלמיד חכם בסדר גודל, חוץ משהו נביא, שהגמרא אומרת, אני לא יודע לתת ציונים. לא יודע מאיפה הגמרא יודעת את זה, אבל הגמרא היה לה, כן, נכון, רוח הקודש. ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, אלמלא קדמו משה. זה לא נאמר על הרבה אנשים. אתם מבינים לאיזה סקאלה הגמרא מקפיצה אותו, מבחינת היקפים של תורה. ראוי היה שתינתן תורה על ידו. זאת אומרת, הוא אוהב בתלמיד חכם ענק. נביא בתלמיד חכם גדול. עכשיו, אומרים כמה מגדולי ישראל, שאכן קדמו משה רבנו, אבל יש בחינה מסוימת שעזרא באמת נתן תורה לעם ישראל. איזה תורה? תורה שבעל פה. עכשיו, ברשותכם, אני רוצה כן להגיד לכם כמה משפטים. אולי אני אולי אפילו הזכרתי, או מישהו אחר הזכיר את זה בחנוכה, אבל גם אם הוזכר שם זה, בדרך אגב, תכף תבין איך זה קשור לחנוכה, כי אמרנו שחנוכה זה חג של תורה שבעל פה. בכל אופן ראוי לחזור על הדברים האלה, כי הרב זצ"ל מעריך מהם מאוד בכמה מקומות, וזה לא המצאה שלו, אני מדגיש לכם, זה לא המצאה שלו. ברוך השם שאנחנו מכירים את זה דרכו. תראו, עזרא עצמו היה נביא, אבל זה סוף תקופת הנבואה. אנחנו מכירים את עזרא, מי שכבר לא למד רק היסטוריה וזוכר שיבת ציון, אז הוא כבר יודע שעזרא הסופר גם הקים את כנסת הגדולה, ואנשי כנסת הגדולה הם עשו שני דברים. א', הם סידרו לנו מה שנקרא את סידור התפילה. כל התשתית, עמוד השדרה שיש לנו היום, כן, אל תפסו אותי במילה, אם אומרים עוד או לפני ברוך שאמר או לא, זה כבר מה שנקרא באמת הבדלים קטנים. המושג הזה שפסוקי די זמרה, ברכות קריאת שמע, קריאת שמע ותפילת עמידה, כל זה תוקן, אנשי כנסת הגדולה סידרו את זה. וגם אנחנו יודעים שהוא מיסד את המוסד הזה, שהוא מה שנקרא הצמיח יותר את הכוח של תורה שבעל פה. עכשיו כמובן גם קודם היה תורה שבעל פה, זאת אומרת גם קודם היו לתלמידי חכמים יכולת להכריע בסברה, לדון קל וחומר, כן, לדון באיזה דין מחודש. אבל תשימו לב מה קרה, וזה אני רוצה להדגיש. אבל לפני שאני מדגיש, אני אומר לכם משל ששמעתי אותו כמה פעמים מהרב טאו, גם מהרב צוקרמן, שוב, זה גם לא המציאו, זה למשל ככה אוהבים לומר אותו בחוגנו, כי זה עוזר קצת להסברה. תראו, כל אחד מאיתנו יש לו ברוך השם את חוש המישוש. אבל ברוך השם שאנחנו כמעט לא משתמשים בו. למה? כי אנחנו לא צריכים. אפילו בלילה, בדרך כלל יש לך איזה אור או פנס קטן. נכון? אבל לא עלינו, אדם שהוא עיוור, אז הוא, איך אומרים, משתמש בזה הרבה. אז יש כאלה אומרים, טוב, הקדוש ברוך הוא מפצה אותם, נכון? אין להם ראייה, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם לפחות איזה חוש אחר. אבל זה לא נכון. אדם, לא עלינו, שנהיה עיוור, שקרה בגיל מבוגר, זאת אומרת, לא נולד ככה, הוא פשוט מתחיל לתרגל. הוא לומד לספור מדרגות, הוא לומד איך לחוש איפה סיבוב, לא בסדר, זה לא הנושא. וברוך השם שבאמת אנחנו לא צריכים את זה. הבנתם את המשל. תקמל רק לומר, כשצד מסוים נסתם, אתה מתחיל לפתח משהו אחר. זה מה שרציתי להוציא מהמשל הזה, אני מקווה שזה יספיק לנו שנבין עכשיו את העניין. הנבואה הסתיימה. אני אומר לכם, מי שחי בדור ההוא, אני בטוח שהיה מאוד מאוד מבואס. אדם שהיה רגיל ללכת לשאול נביא מה יהיה ואני צריך ברכה וזה, ופתאום אין. הרב אמר לו, תשמע, לא יודע, שם לא אומר לי, לא מגלה לי. אז מה, גמרנו עם עם ישראל? חס ושלום. עזרא הסופר ברוח קודשו בא ונתן לעם ישראל כלים. חסר לכם את הכלי של נבואה, אנחנו נפתח שני כלים אחרים שינסו להשלים. זה לא במקום, אבל קצת במקום. לפתח שני צינורות אחרים שיחזקו את הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. איך? יותר תפילה, כל אחד יתפלל ואנחנו נקבע לו את הסדר, ויותר כוח סברה של לימוד. ולכן יכול להיות, אני אומר את זה עכשיו בצער, אבל גם בשמחה, יכול להיות שיש דברים שהיו פעם אומרים, וואלה, פעם היינו שואלים את הרב, אני מדגיש עכשיו את הרב, לא את הנביא, איזו שאלה בהלכה, והיה שר עונה, למה? כי הייתה לו הערה, אני מדגיש שוב, לא רוח הקודש, כי אסור לפסוק על פי רוח הקודש. אבל הנציב אומר שבתקופה שהיה בית המקדש, ולשכת הגזית ישבה קרוב לבית המקדש, הייתה הערה לחכמים. יודעים, לפעמים אתה, לא יודע אם יצא לכם, לפעמים אתה הולך ושואל את הרב איזו שאלה, ואתה רואה שהוא מסתבך, הוא מתפתל, הוא לא יודע. ולפעמים, ככה מה שנקרא, יש לו את ההברקה הזאת, לפסוק בצורה מהירה. זה סוג של רוח הקודש, כוונה סייעת הדשמע של הערה, שהוא הסוגיה בהירה לו. טוב, לענייננו, אנחנו צריכים לשמוח, ואלף פעם לשמוח, שלמרות שהסתיימה הנבואה, עם ישראל הפסיק את הקשר, עם הקדוש ברוך הוא, והחיים של עם ישראל נמשיכו על ידי תורה שבעל פה. אם כן, לענייננו, הוספנו עכשיו כמה מילים חשובות, נכון שהם, מה המטרה שלהם? לבוא ולהדגיש שעזרא הסופר היה ענק בתורה, והוא גם מה שנקרא ראה תמונת מצב מה הולך להיות, לכן חיזק את כל העניין של התפילה, חיזק את כל העניין של התורה שבעל פה, וגם עשה כמה תקנות שעד היום נמשכות. זה לא פשוט, זאת אומרת, זה לא פשוט, לא כל אחד זכה שעשה איזה כמה תקנות שנמשכות לדורות. נכון, זה שאנחנו קוראים בתורה בשני וחמישי בתי דינים, תבילה לכמה דברים, כן, שבעוד כמה, יש שם איזה 10 תקנות, לא זוכר את כולם אפילו עכשיו, אבל עזרא הסופר באמת קבע איזה שם כמה דברים שעם ישראל התנחס בהם, מה שנקרא, בנכסים הרוחניים שלו. עכשיו, כל זה טיפה הערכתי, שעכשיו נבין ונעריך יותר את הצד השני שהוא יותר מפורסם, אבל ברשותכם, עכשיו אנחנו נלמד קצת היסטוריה, על כוונת הצד הרוחני של ההיסטוריה, ואנחנו יכולים לעשות את זה מהר, ולצערנו, כמו שאנחנו נראה, זה אקטואלי. גם אם אני לא אומר, אתם מיד תבינו את האקטואליה שבדברים, כי גם ברוך השם, אנחנו כבר לא נפגשנו עם צבידה רק היום. ממשיך הרב צבידה בפסקה 3. יחד עם זה, אישיות נבואית ותורנית זו, הוא שליח ממרום לשיבת ציון, ועזיבת הגולה לארץ ישראל, ועומדת, כן, ועומדת בראש לשוב השם את שיבת ציון. עזרא הסופר המבין בתורת האלוקים, הראשית לאנשי כנסת הגדולה, הוא עוסק בעלייה וקורא לעלייה. מאוחר יותר גם רבי עקיבא, זה פה רק לצורך הסברה, רבי צבי הצל מביא פה את רבי עקיבא, הוא גדול התורה בדורו, ויחד עם זה נושא כליו של בר כוכבא. אחרי 70 שנות גלות נופלת מלכות בבל שחריבה את בית מקדשנו, וזה עכשיו הוא חוזר לעזרה, כן, הוא מופיע הצהרת כורש לשוב הביתה, מי בכם מכל עמו יהי אלוקיו עמו ויעל. זה מה שנקרא הצהרת כורש, שהוא נותן רשות לעלות לארץ ישראל. השליחות האלוקית הזאת נמסרת ביד נביא וגם ביד גויים. מזעזע מה שיש היום ומה שהיה אז. ריבונו של עולם קורא, בואו הביתה. ריבונו של עולם התגעגע לשיבת הבנים. אוי לאב שהגלה את בניו, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי לבין האומות. לכן הקים מכיסותם כל מלכי גויים והעמיד במקומם מלכים אחרים המרשים את שיבת ציון. הוא מוריד את מלכות בבל, הוא מעמיד את מלכות פרס, מדי וכורש קורא לעלות. קורא ואינו נענה. יש כאלה שאינם רואים מה שנעשה. וישעיהו הנביא מתמרמר, כן, זה כבר כמה מאות שנים קודם הוא אומר, אתה לא יכול לדעת אם זה נאמר על זה או לא, אבל המדרש ככה מפרש. הפסוק אומר, החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות. אותו דבר קורה לנו בדורותינו. הארץ הייתה ביד השלטון הטורקי, ולפני 50 שנה הופל, כן, אז היה לפני 50 שנה, וגם הופלה מלכות גרמניה הארורה. הייתה אצל הגויים תקופה של הצרות, נשבה רוח טובה אצלם, והצהרת בלפור והצהרת חבר הלאומי, מתוך התרוממות אידיאלית הם הודיעו שהם מכירים את זכות עם ישראל על ארץ ישראל על פי התנך. לא כמו האום של היום שהוא חבר רשעים שאינו מן המניין. ואילו אז הייתה איזה רוח של אידיאליות. הכל מסודר מאת השם, קורא הדורות מראש. אמנם תלמידי חכמים רבים לא ראו את יד השם, כפי שהדבר קרה גם אז בימי עזרא. וישעיהו הנביא קורא, כן, על אותו פסוק שהתחלנו קודם, החרשים שמעו והעברים הביטו לראות, מי עיוור כי אם עבדי, אלו עבדי השם מקיימים תורה ומצוות, וחרש כמלאכי, אלו תלמידי חכמים הדומים למלאכי השרת. אתם שומעים, מדובר פה על צדיקים קיימי תורה ומצוות, מלאכים, ודווקא מצידם היו עיכובים. כן, איך, סליחה שנעצור פה רגע, הרצוי הרצל היה מזכיר את זה הרבה פעמים, על זה הוא מסר את נפשו. הוא אומר, אנחנו נצטרך להחזיר את הצדיקים בתשובה, וזה יהיה הרבה יותר קשה, כי אדם שהוא לא בסדר, הוא מבין שהוא לא בסדר. אבל צדיק, לכאורה, מה אתה בא אליו אותנו? ופה הרצוי הרצל מלמד אותנו, ולא הולך עכשיו להתנגח, כן, אל תבוא עם השיחה הזאת לאיזשהו חרדי או משהו, זה גם לא הולך להתנצח איתה. לפחות שאנחנו נתחזק. הוא בא ואומר, עזרא הסופר, שמע הצהרה, יפנים אותה. התחיל לעבור בקהילות ואומר לאנשים, בוא, יש הזדמנות לעלות, בוא, אני מתחיל לארגן, בוא נארגן מסעות, נלך ביחד, לא, לא משנה כרגע איך הוא עשה את זה, כן, לא היה אז מטוסים וכו'. אבל התוצאה, לא רק שלא נענו, אלא הרבה לא הסכימו. ומאיפה האכזבה הכי גדולה? דווקא אם אתה מדרך חכמים, כי מהם אתה מצפה יותר, כן? ותכף אנחנו נראה מי כן הוא עלה. כן, זה כואב מאוד. אבל יש פה איזשהו ביטוי שהרוציאו את זה מרשה לעצמו לבוא ולומר שהפסוק שאומר שהיהו הנביא מתייחס למציאות הזאת, שלפעמים תלמידי חכמים גדולים, אבל מה הם תלמידי חכמים? רק בתורה. לא קוראים, סליחה על הביטוי, זה לא כתוב פה, לא קוראים מפה כללית, אם אתם מבינים מה מתכוון מפה, לא במובן של תצה או ניווט, כאילו של לדעת איך הולכים מבבל לארץ ישראל ומאיפה לעבור, אלא מה שנקרא קריאת מפה במובן הלאומי. יצאנו לגלות, זה מצב זמני, כל יום ויום אני שואל את עצמי מה אני עושה פה. נוצרה אפשרות, מה השאלה בכלל? תקום ותחזור. אבל כנראה שלם חשבונות, ואני מדגיש, היו כנראה גם חשבונות קטנוניים, אבל אני לא מדבר על החשבונות הקטנוניים. מה זה בשביל החשבונות הקטנוניים? שבטח יש כאלה אמרות, שמה שכבר התבססנו כלכלית וכו', מה עכשיו פתאום נלך, ומה אתה יודע מה מחכה שם, והיה קשה והארץ לא נשארה ריקה ויעשו לנו צרות וילחמו בנו וכו'. אני מדבר על כאלה שכנראה היה להם טיעונים אידיאולוגיים, עד שכבר ביססנו פה ישיבות ועולם תורה, עכשיו תהרוס הכל. אתה יודע כמה זמן ייקח עד שנלך ועד שנתארגן, וגם כשנבוא עד שיבנו בתים ועד שזה, אתה יודע מה זה בכלל, תהרוס את כל עולם התורה. כנראה שאמרו לו, אין לי הקלטות ואין לי שכתובים, אבל אני יכול טיפה לדמיין. זאת אומרת, אנשים שבאמת רצו בטובת עם ישראל, אבל רואים שיש פה ביקורת. עכשיו, לא כל כך מעניין אותי הביקורת, מעניין אותי יותר מה שנקרא להציב את עזרה, כן, כדמות שהייתה ראויה שתינתן תורה על ידו, והוא כן הולך ועושה את העלייה. אז בואו נחזור, כן, על ה... כן, מי עיוור כי אם עבדי, אלו עבדי השם מקים תורה מצוות, וחרש כמנחי אלו תמידי חמוד דומים למלאכה שרת, ודווקא מצידם היו עיכובים. לכן הגמרא מספרת על ריש לקיש, הזכרנו את זה בשיחה על פרשת וישב, שבדור מאוחר יותר שהיה שוחה בירדן, ולא רצה להיפגש עם אחד מגדולי חז"ל שבאו מבבל, ודחה אותו ואומרו, סנינה לכו, אני שונא אתכם, כי אבותיכם לא נענו לקריאת עזרה לעלות לארץ. תלמידי החכמים והיהודים הכשרים לא הלכו עם עזרה, לכן הוא עלה לבדו יחד עם מי שרצה לבוא איתו. הוא היה שליח השם לעלייה ואמר, אני הולך, מי שירצה יבוא איתי. ואכן 10 יוחסין עלו מבבל, חברה מעניינת מאוד של פסולים, שתוקים וממזרים הצטרפה אליו. אמנם אבל מעשו הבונים אל תלמידי חכמים שנקראים בונים, הייתה לראש פינה, ממנו צמחה ישועה גדולה. אם כן, כך היה תפקידו של עזרא. עזרא הספר המביא מתורת האלוקי וממשך תורה שבכתב במעבר של האנשי כנסת הגדולה וחז"ל. ויחד עם זה הוא שליח אלוקי לעלייה לארץ, בניין ירושלים ובית המקדש, תוך מסירות נפש מפני הפרעות המפריעים הערבים ודומיהם, שגם אז היו קיימים. ספר נחמיה כתוב, באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזק את השלח. ומעזרה נמשך תורה, ומעזרה נמשכות תורה שבכתב ותורה שבעל פה, דרך משה ויהושע ואנשי כנסת הגדולה, משנה ותלמוד בבלי וירושלמי, וגמרא של הישיבות עד היום בישיבתנו המרכזית. טוב, תראו מורי ורבותיי, אני מופיע פה ככה בשתי מילים. המשנה במסכת קידושין, נכון, אנחנו לומדים אותה, אולי כבר הגעתם לזה, 10 יוחסין עלו מבבל, אז אתה מתחיל עוד איך שהוא רגוע, נכון? כהנים, לווים, ישראלים, אבל אחר כך ממזרים, נתינים, שטוקי, חרורי, אסופי, כן? מה זה אסופי? מצאו אותו בשוק, לא יודעים מי אבא שלו, מי אמא שלו. שטוקי זה אחד שאתה שואל מי אבא שלו, אומרים יותר טוב שתשתוק, כל מיני דברים כאלה. ממזרים, אתם יודעים מה זה? שלא נדע מצרות. עכשיו, זה לא פשוט. כנראה שבגלל זה, ככה משהו גם בכמה מקומות, שבגלל זה הסכימו שהוא ילך עזרא. אמר, תנקה, תתבבל. למה? כי אותו כל אחד דואג, ובצדק הוא דואג. אבל אני אמשיך להסתובב פה בשכונה, אולי הבת שלי תתחתן איתו. לא פשוט. לא לזלזל בחשש. זה, כשאנחנו אומרים ייחוס, זה לא הכוונה שאבא שלו לא רב. אתם מבינים? כאילו היום רגילים, כאילו, יש לו ייחוס. צאצא של רבי אלימלך, או אני לא יודע מה. יפה מאוד, כן. הלוואי ומי שיש... דבר פה על ייחוס, שיש בעיה בכלל אם הוא ראוי לבוא בקהל. והחבורה הזאת, זאת הצטרפה לעזרה. עכשיו תראו, פשט הפסוקים בספר עזרה. כתוב שם שהוא מכנס את הקהל, קורא להם לכן לבוא לשיחות, כמה שיחות. אתם זוכרים אולי מה הנושאים של שיחות המוסר שעזרה נתן?
נשים נוחיות.
ושמירת שבת. לא קרא להם על קביעות עתים לתורה או להתפלל במניין. זה לא מה שנקרא לשפר את היהדות. א' ב', אנשים חווים גויות. מזכיר לכם משהו, נכון? בהיסטוריה לא רחוקה שלנו. שאלה איך אתה מתבונן. שאלה אם אתה בא ואומר, שמע, אתה יודע מה, החבר'ה האלה אין צ'אנס שישארו בבבל. או שאתה בא ואומר, אם זה מה שיש, אנחנו רואים בצבא, אם זה מה שיש, ואם זה צריך לנצח. אם כן, עזרא הסופר, אין לנו זמן עכשיו להתעסק בהיסטוריה, אני גם לא כל כך בקיא, לא נערכתי לזה היום, זה חשוב מאוד ללמוד את התקופה הזאת, כי בהרבה דברים, כמו שאומר הרמב"ן על שיר השירים, הרבה דברים, תקופת שיבת ציון, ככה תהיה גם הגאולה העתידה, זאת אומרת שהיא באה בדרך הטבע, ובדרך הטבע יש בה את הקשיים שלה, גם על צורה של שתדלנות, וגם כמו שנחמיה עשה, וגם את כל הסיבוכים, ש... שיש, והמון סיבוכים היה לו. בסופו של דבר, עזרא הסופר, עלה עם כמות קטנה, דלת העם, כמו שהנביא בעצמו מכנה אותם, והצליח להקים בית שני. נכון, לא חזק כמו בית ראשון, לא שרתה שכינה כמו בית ראשון, אבל הצליח להקים בית שני. ואיפה כולם? איפה רוב העם? שאלה גדולה. איך הוא הצליח? ועלה לעם ישראל, נכון? אפילו מי שלא ידע הרבה היסטוריה, כמו שאמרתי קודם, במין ציניות כזאת, זוכר, הייתה תקופה שיבת ציון, עזרא ונחמיה. וזה הוא התחיל. אבל מדגיש לנו הרב צבי יהודה, זה הכל התחיל מהעוצמה הגדולה שלו, של תורה. כנראה שנחמיה היה הצד המעשי, שקרא עזר לו יותר בארגון, זה לא משנה, אני לא נותן ציונים. כוונה, אני רוצה ללמוד, רוצה ללמוד את הנקודה של הציב לפנינו דמות שראויה, מה שנקרא, להתאבל עליה, לצום עליה, להרגיש שבאמת חבל שאין לנו את הדמות הזו או דמויות כאלה. כי בעצם להחיות את הרוח של עזרא, לפרוש הדבר של לקלוט את המסר הכללי, וכאן אני אומר את זה בעדינות רבה, כי אין לי, אסור לי להגיד ביקורת, גם לא רוצה ודאי לא להאשים, אבל זה כתוב פה. נוצרה אפשרות לעלות לארץ, ולא כולם הבינו, לא כולם ניצלו את ההזדמנות. אבל ברוך השם שאנחנו פה ושאנחנו מתחזקים, רק חבל לי שאנחנו לא יכולים להספיק הכל. אז לכן ברשותכם, את הנקודה השלישית אני אומר בעל פה, אתם יכולים לקחת את הדף, תקרו, אני אומר לך הדברים לא קשים. למה יש סיבה להתאבל, כן, לצום על תרגום התורה ליוונית, לשני הצדדים. תרגום התורה ליוונית, בואו נשאל את זה אפילו בצורה של שאלה, נכון? אנחנו נזכרנו היום אפילו ממש, ככה לא במקרה, פעמיים, עם תרגום אונקלוס, ואנחנו יודעים שיש מצווה, שניים מקרא ואחד תרגום. אז כאילו, אז מה כל כך נורא שתרגמו את התורה ליוונית? אלא, כיוון שאני מקצר, אני אומר את זה במילים שלי, אונקלוס כבר קיבל מצב נתון שהאנשים בקושי יודעים עברית, כבר אנשים כבר נטמעו בגולה ודוברים ארמית, ואז הוא אומר, לפחות אני אתרגם שתחילו להבין על מה מדובר, אבל המגמה של אונקלוס זה לקחת האנשים מהחוץ אל הפנים. תלמי המלך שקפה על עם ישראל תרגום התורה ליוונית, זה בכלל לא היה בשביל להתקרב אל התורה, אלא הפוך, להוציא את התורה החוצה. והתורה היא דבר פנימי, אני מדגיש מה אני מתכוון. אנחנו אומרים תורה מהשמיים, זה לא שאני מתכוון לומר שכאילו זה קניתי בחנות, זה הגיע בדואר וזה בא מהשמיים, כאילו איזה טכנית מאיפה זה בא. כשאנחנו אומרים תורה מן השמיים, מסתתר מאחורי המילים האלה שגם מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו זה רק קצת ממה שבאמת תמון פה. כי כל התורה, אני מקווה שלא תפיסו דיכאון ממה שאני אומר לכם עכשיו, אני אומר זה גם לעצמי, גם במקרה הטוב אנחנו מבינים את הפשט, איפה כל הרמז, הדרש והסוד, זה כתוב, רק אנחנו לא רואים, אבל זה קיים. אותו מקובל, אותו תנא שיודע לעשות צירופי אתיות וראשי תיבות ונוטריקון וגימטריות ורמזים, הוא קיבל את זה כי הוא כל ניתן ברוח הקודש. לא ברוח הקודש, זה נבואה שמשה רבנו בספקלריה המהירה. לכן עוד אחת חסרה, ספר תורה פסול. תגידנו מה, אבל הבנו את העניין. חוץ לזמן האמהות הזאת כתועה, אנחנו יודעים. רבותיי, תורה זה לא ידיעות. כל מי שחושב שזה שהוא יתרגם את התורה וישים את זה במדף הספרים, יחד עם אפלטון, סוקרטס, משה רבנו ושייקספיר, וכולי, סליחה, כן, על ההמחשה הזולה, הוא לא מבין מה זה תורה. אבל כל מה ש... היוונים רצו, תפסיקו להתפאר עם התורה שלכם. ולכן אותו יש ביטויים קשים מאוד בחז"ל, שעד היום לא זכיתי להבין, אבל זה שאני לא מבין זה בעיה שלי. אבל הביטויים הם חריפים. הזדעזעה ארץ ישראל, תק פרסה על תק פרסה. הוא נעשה נראית חושך לעולם, כן? כיום שנעשה בו העגל. צריך להבין, זו השוואה מאוד חריפה. אבל חז"ל אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. הבעיה אצלנו שעוד לא הבנו את החומרה, אבל המשמעות היא מאוד מאוד פשוטה. גם אם לא הבנו את הכל, אנחנו צריכים לדעת שיש תהליכים. כשאתה בא ולעוסק ולומד תורה, אל תחשוב שאתה בא כאילו עכשיו עושה השוואת מקורות. מצאנו פה ככה, מצאנו פה ככה, אולי זה שיקולי עריכה, כן, בכלל בושה, ולא בזבז זמנכם עכשיו כל ההתמודדות הזולה, שבאמת צריך לזלזל בכל המשהו מקצוע הזה שנקרא ביקורת המקרא. ביקורת המקרא, עוד לפני שאתה מתמודד בכלל אם אמרו דברים של טעם או לא אמרו דברים של טעם, ובאמת אפשר לזלזל בהם, כי גם אמרו באמת הרבה שטויות, אבל הדבר החמור הוא שבכלל אתה מתייחס לזה כאילו מישהו כתב את זה, מישהו אנושי. זה עצמו כבר חטא. מכאן ואילך זה כבר פרטים. דבר ראשון, תדע שאתה עוסק בתורה מן השמיים. ואם לא הבנת משהו, אז אתה נשאר בתימה. לא תימה על משה רבנו. זה ברור. לא צריך להאריך בזה. וזה שאתה חושפך את משה רבנו לעוד איזה איש חכם, זה אחד מ13 עיקרים. הוא לא אדם חכם. הוא איש אלוקי. לא בשביל זה הרמב״ם. זאת אומרת, לא סתם הרמב״ם. כתב שאחד מ13 עיקרים. לא בשביל זה, לא סתם הכוזרי. אומר, כן, אלוקים, אנושי מלאכי, כך הוא מכנה אותו. זה משהו שאנחנו לא יכולים בכלל לקלוט. נקודת החיבור שיש שמשה רבנו זכה לחבר את עם ישראל דרכו אל הקדוש ברוך הוא, נקודת חיבור שאף אחד לא יכול לתפוס. הרמב"ם אומר שיבוא המשיח, הוא יהיה כמעט כמו משה רבנו, לא כמו משה רבנו. טוב, לענייננו, מקווה שהבנתם את המסר העיקרי, שהתרגום זה לא בגלל שהם יודעים עוד כמה פסוקים או משהו כזה, אלא בגלל שהוציאו את הרוח החיה. ואחר כך ממלא, זה ברור, הכל חיצוניות, שום דבר לא משפיע. וחיים, חיים של חיצוניות ושל פרסום, וגם בואו לא ניגרר לעוד חשבונות ארוכים שאנחנו צריכים לעשות איתם. לכן בואו נסכם עכשיו, אולי נקרא את הסיכום של המציאות בפנים. אני לא צריך להוסיף הרבה, לפחות שיהיה לנו פה סיכום מעשי, שנצא גם עם משהו, אם לא הייתי מספיק ברור, אז לפחות פה בפסקה 6, תיקון הזעזועים. עיקרו של הצום אינו במניעה מאכילה וסיגופים, אלא בתיקון ותשובה של היסודות החורבניים, כדברי הרמב״ם. עניין היום הוא להרבות בתיקון של כל אחד ושל כל ישראל, על ידי תשובה ביחס לשלושת הדברים. לעומת המצור על ירושלים, יש להבריא את חומות ירושלים. תיקון שצריך להתפשט על פני כל הארץ. יש להרבות בבניין ירושלים מצידה החומרי ומצידה הרוחני. כי ירושלים תושב רק מתוך גדלות של תורה. זה פשוט, אבל אני רק רוצה להוסיף פה כמה מינים. הרי לא מדובר פה שעכשיו התיקון יהיה שנעלה לירושלים להוסיף עוד אבן לחומה. הכוונה היא פה, מה שנקרא, לצאת מהמצור. לצאת מהמוגבלות הרוחנית. קודם כל, כל אחד והמצור של עצמו. לפעמים בן אדם מרגיש שהוא רוצה, אבל משהו עוצר אותו. אבל נדבר בכלל על המצור הרוחני שעם ישראל עובר. כאילו, כל אחד פתאום כאילו בא ואומר לך, נתבייש אפילו לומר, כן, את המשפט, רק אגיד את ההתחלה שלו, כן, ירושלים עיר קדושה ל... מבינים את הבושה הזאת, שכל מיני ראשי עיריות עוד חזרו על השטות הזאת כל הזמן. איך אתה יכול לדבר על ירושלים בהשוואה לגויים? כל הזמן מדברים, בני ירושלים, זה לא עזר אותנו. כי בעצם עוד לא הבינו את הקדושה של ירושלים. לכן כשהרצוע לצהל אומר לנו לתקן את התיקון של המצור, זאת הכוונה היא לצאת מהתפיסה המגושמת של ירושלים ולהרים אותה מבחינה רוחנית. ב' וזה אותו יסוד, וזה גם עניין התיקון לעומת היורצת של הרבי שלנו, עזרא הסופר המביא מתורת האלוקים. יש לחזק בכל תוקף את ביצרון התורה ולהרבות ביגדיל תורה ויאדיר. וכמלחמת עזרא נגד חילול שבת ונשיאת נשים נוכריות, להוסיף קדושה ורוחניות. יחד עם זה לתקן מי בכם מכל עמו יהיה לוקה ועמו ויעל ירושלים, להרבות עלייה לארץ, עלייה בגוף ובנפש, עלייה לכל חלקי הארץ. כן, שלא נחיה באשליות, אנחנו רק בהתחלת הדרך. צריכים מאוד לשמוח בחלקנו, שיש בו כבר יותר מ5 מיליון יהודים, אבל עדיין רוב עם ישראל בגולה. אני מקווה שיבואו מהר, לפני שיהיה מאוחר. אז זה עלייה בגוף, עלייה בנפש ובנפש. זה עיקרון שהרב צבי יהודה צהל קבע אותו, חשוב לומר אותו. כמובן כל יהודי שגר בארץ ישראל זה מעלה עצומה, אבל זה לא מספיק. אם יהודי חי פה ולא מבין מה הוא עושה פה, הוא אפילו חס ושלום יש לו אפילו מחשבות כאילו אולי אני יכול לחיות גם בחוץ לארץ, אז הוא צריך לעשות עלייה, אתה מבין מה אני מתכוון? אחרת הוא בחינת יורד, למרות שבפועל הוא פה. אז זה צריך להיות עלייה בנפש לכל חלקי הארץ. ג' לעומת תרגום התורה לשפת גויים, יש לעסוק בעברה רוחנית ותרבותית של כל הדברים שזועזעו בגלות, ולסלק את כל דרכי התאומה ודרכי לימוד תורה ועבודת השם אלוקים אמת. יש לעקור את הרוח הרע מתוך המדע ולהחזיר את שפת התורה למקוריותה. עלינו להקים את העצמאות התרבותית הרוחנית שלנו בכל שלמותה. כשיהיו בנו חכמי תורה אמיתיים, לא נצטרך לטפל בתורת השקר שנמשכה עד האוניברסיטה. אנו תלמידי עזרא, ועלינו להקים שכינתא מאפרא, לרומם את השכינה, את ירושלים ואת תורת ארץ ישראל האמיתית. ככל שנגדיל תורה ונאדיר, וככל שנרבה ביישוב הארץ, יותר יאיר אור חדש של תורה בתוכנו ומתוכנו אל כל מלוא רוחב ארצנו ואל כל כלל ישראל. על הפסוק כי שם השם אקרא וגודל אלוקינו, מסביר רש"י בסוגיה של ברכת התורה ששם השם הוא התורה. וידעו כי שם השם נקרא עליך, זו התורה. ככל שנתגדל בתורה כך יגדל דרך הארץ ביחס אלינו וביחס לישראל כולו, מתוך שנגדיל תוקף אמונה ודעת אלוקים אמת. זאת השם שנזכיר.